יום חמישי, פרשת וישלח. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים עם דברים נפלאים מהמבשר תורני, על פי ג' מרום, מאמר נפלא. החיים מלאים שערות, גם החיים הציבוריים, גם הפרטיים. יום אחד מנצחים, למחרתו מפסידים. פעם עולים שמיים, פעם יורדים תאומות. מה היה עשה להישאר מאוזנים ביישוב הדעת, ולא להיטלטל ולהיסחף לכאן ולכאן? אז הוא מביא פה אגדה עתיקת יומין שמספרת שהחכם מכל אדם, שלמה המלך, נשא על אצבעות טבעת זהב שהיה עליה תחית של שלושת האותיות י' ז' וג', שבעת צרה רחמונה ליצלן, הוא היה מציץ בתכשיט ובכיתוב, הוא היה שואב מזה מלוך אופניים נחת, תעצומות נפש ולחילופין, ובאופן בעת שמחה הוא גם היה משיר מבטו בצירוף האותיות הסתומות ונוקט משנה זהירות שלא לבוא חלילה לזכיחות הדת. למי שעדיין טועה לפשר אחידה, שלושת האותיות מרכיבות את ראשי התיבות, גם זה יעבור. את התזכורת הזאת הוא אימץ בכל עת, גם כשהשעה משחקת וההצלחה מסחררת. צריך לזכור שזה יעבור, לא לעולם חוסן, גלגל חוזר בעולם. וגם להפך, כשהכל נראה שחור וקודם, צריך לזכור שגם זה יעבור. עוד מעט יגיע האור שבקצה המנהרה. מקור קדום אין בנמצא להגדה הזו, אבל די לנו בדבריו של אחידה בספרו חדרי בטן, שהוא כותב בזה הלשון, שלמה המלך עליו השלום, היה לו חותם, וכתב עליו גם זה עבר. כמו בן איש חיים הביא איזה מעשייה ארוכה שמדברת על טבעת מעין זו, אבל אין בה יזכור כלשהו לשלמה המלך. מעניין לציין גם את המסופר בספר סיני כוח, שבימי מלחמת העולם השנייה, אז חברה לתעשיית תכשיטים באמריקה הפיצה טבעות מכסף וזהב, שהיו חקוקות עליהם האותיות גזי. ובמודעות בעיתונים באותם זמנים, פורסם ששלושת האותיות העבריות האלו, הן חקוקות על שלטים ועל טבעות של גיבורי המלחמה כסמל של מזל. וכהתיות האלו זה ראשי תיבות, גם זה יעבור. הגאון רבי צבי ישראל דייטש, בספר שלו בן גרני, הוא מוסיף פרטים על הקורות של הטבעת הסגולית הזאת, הוא מביא את זה בשם מדרש, שלא מצאנו את המקור שלו. הוא מביא את המדרש שדוד המלך עליו השלום קרא פעם לצורף זהב, וציווה עליו לעשות איזה דבר שכשהוא יביט בזמן צרה, בדבר הזה תסור ממנו עצבות. וכשהוא ישמח מדי ברוב עליו השמחה, אז תמיד השמחה. אז הצורף נזעזע, הוא לא ידע מה לעשות. הוא הלך מהבית של המלך בפנים עצובות. הוא מספר שהוא פגע ברעה, פגש ילד יפה מראה, יפה תואר. והילד שאל אותו על העצבות, אבל הוא לא התייחס אליו. עד שהילד יפציר בו, הוא סיפר לו מה שהמלך ביקש ממנו. הוא לא יודע מה לעשות. אמר לו הילד, אל תדאג. תעשה טבעת ותחרות על זה, גם זה יעבור. וככה הוא עשה, הוא הביא את זה למלך. המלך תמה מאוד על החריפות שלו, אבל הצורף הודעה על האמת שאמת איזה ילד אחד יפה תואר, יפה מראה, עורר אותו לזה. המלך שאל אותו איך הוא נראה, הוא תיאר לו אותו, ואז נדע שזה היה שלמה המלך. באמת, כשהיה עצר לדוד המלך, הוא היה מסתכל על טבעת והשר היצבון שלו, וגם כשהיה שמח הרבה, הוא הביט על האצבע והוא ראה את המילים חרוטות בטבעת ושבת מגיל. יש גרסה אחרת שזה היה עם שלמה המלך והילד הרחבם. בכל אופן, לפי זה הוא מפרש את הפסוק, לא ימיש עמוד הענן, המחשיך קצת יומם ועמוד האש שמאיר בחושך לילה לפני העם. זאת אומרת שגם ביום ברגעים של הצלחה ושמחה צריך לזכור את הענן, וגם בלילה ברגעים של נפילה צריך לזכור את האור. הוא ממשיך, איך אפשר לעשות את זה? על ידי שלא ימיש מתוך האל. הוא ידמה לו שהעולם הזה לאוהל, שהוא לא קבוע למה שהוא עובר. עד כאן המאמר הנפלא הזה. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, מאמר של הרב דוד פריימן שפורסם בהידברות. הוא מספר שפעם סך לו את המתחוכם על איזה דבר פלא שקרה לו. כל יום חמישי הוא אומר, באורך קבע, הייתה מתרגשת ובאה עליו ועל בני ביתו איזו תקלה משמעותית, בעיה מסובכת שהייתה משבשת עליהם את כל ההתנהלות התקינה של הבית. כל הניסיונות למנוע תשנות התופעה, לא, לא באדם, כל יום חמישי לא יוצא מן הכלל, תקנה. פעם קרה שאחד מבני הבית שאחראי על הקנייה הגדולה לשבת לא יכל לבצע את התפקיד, גם לא מצאו לו מלא מקום ומחליף, ולכן מחוסר ברירה אותו תלמיד חכם הלך לקנייה, עשה אותה בעצמו, ואז הוא שם לב לפנות ערב שהשבוע לא קרה כל תקלה. המחשבה חלפה כברק במוחו, אולי יש קשר בין הדברים. האם יש קשר בין הקנייה וההכנה לשבת בגופו לבין מניעת התקלות? לכן גם השבוע שאחרי זה הוא עשה את הקנייה בעצמו, שוב אותו תוצאה, לא קרה תקלה. זה אחרי שנים ארוכות שהיו תקלות רצופות, כמו שעון מתוזמן ומדויק מכל יום חמישי. הוא מציין שהיה שותף פעיל בהכנות לשבת, כמובן שנדרש בבית, לכן בהכנה תהלו מאכלים, גם אם חסר משהו עצב הוא קונה, אבל את הקנייה העיקרית הוא לא עשה. אחרי כמה שבועות הוא ביקש לערוך את הקנייה, הוא נתקל בקושי, סליחה, לערוך את הקנייה בגלל איזה אירוע שהיה צריך להשתתף. והוא חזר, הוא חשב לעצמו, נו, לא יקרה אסון אם אני השבוע לא אלך. והנה באותו יום חמישי חזרה והתרגשה עליו בעיה. מני אז הוא מקפיד ללכת בעצמו לקנות צורכי השבת, והכל בעל מקומו בשלום לאחר שנים רצופות של תקלות. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, והיא פועל על צוואר וישוקהו. יש פה מאמר נפלא של הרב הגאון רב אשר קובלסקי, גילוי מפעים מפרשת שבוע שכרוך בסיפור אמיתי ומרגש שקרה לפני כמה שנים. אומר הרב קובלסקי, אחד הנושאים המעניינים אותנו ביותר זה הקשר שלנו עם האנשים סביבנו, אנחנו רוצים שיהיה קשר טוב בינינו לבין המעביד, בינינו לחברוסה, קשר טוב בתוך הבית, בין הילדים, השכני הבניין, חברים בשכונה. אנחנו לא לבד, כל כך הרבה מהחיים שלנו תלוי באנשים שסביבנו, כך שאין פלא שהנושא הזה תופס אותנו על הגל הזה. על הגל הזה נבנו ופעלו ועוד יפעלו אלפי קורסים, רעיונות, מכונים, מאמרים, שכולם עוסקים באיך ליצור תקשורת חיובית עם הסביבה. השאלה הזאת כל כך בוערת, שנדונת בכל איזה פורום משמעותי, זוכה לתשומת לב הורית. איך אני ארגיש טוב עם הילדים שלי? איך אני אוכל לפתח יחסים טובים עם הגיס? ולתשומת לב אישית, איך אני יוצר מצב שלי קשר חיובי עם פלוני? והנה הבשורה, אומר הרב קובלסקי, זה תלוי בנו, רק בנו. קבלו את הגילוי המפעים שתמול פרשת שבוע. עשו ויעקב עומדים להיפגש. מפגש טעון, נפיץ ומסוכן בין שני אחים, שהלכה היא שאחד מהם שונא את השני, והוא גם איים להרוג אותו, חפץ ברעתו. ומגיע רגע המפגש, והשונא המופגן ביותר, נחמרו רחמיו. על יעקב אחיו, הוא מנשק אותו בכל לב, ככה אומר רש"י לפי פירוש אחד. איך זה יכול להיות? הרי כל בר דעת מבין שישו שונא את יעקב שנאה חזקה, חסרת מעצורים. וכדי להינצל ממנה, יעקב נאלץ לברוח ממנו לפחות למשך לא פחות מ-36 שנים. ובכל זאת, אנחנו מגלים שברגע המפגש, עשיו מרחם על יעקב ומנשק אותו בכל ליבו. נשיקת געגועים מלאה רחמים. איך זה קרה? איך עשיו משתנה והופך את דרכו? המפרשים מבארים שיעקב נקט פה בטקטיקה גאונית. הוא פשוט שינה את מחשבתו של עשיו בראשו, והוא פשוט התחיל לדמיין אותו כאח אוהב ודואג. נכון, הוא התכוון למפגש הטעון שליחת מינכו לרצות אותו, בתפילה לבורא עולם שיציל אותו, בהיערכות למלחמה קשה מול אח השונא, אבל עדיין הוא צריך לשנות את תפיסת העולם שלו לכמה רגעים, להסתכל על עשיו בצורה חיובית ואוהדת. ואז מה קרה? לפתע עשיו משתנה, מתהפך לגמרי. כל ההסתכלות החיובית עליו גרמה להתגעגע ליעקב, לנשק אותו מכל הלב. כי הכוח של החשיבה החיובית שלנו כלפי זולותינו, הוא בעצמו יוצר אצל הזולת חשיבה חיובית כלפינו. זה מה שכתוב בפסוק, כמיים פונים אל הפונים, כן לב אודום לאודום. היחסים בינינו לבין זולתנו הם כמו ראי שמשקף את העומד מולו. הרי ככה כתוב רש"י במסכת יבומס, במפורש, כי לב האדם לאדם אחר, תלוי בתחושתו כלפי חברו. אם הוא אוהב אותו ורואה בו את הטוב, גם חברו יאהב אותו. ואם הוא שונא את חברו, השנאה תשתקף ממול מהר מאוד. לא מעט פעמים אדם יכול לחוש מתח במקום העבודה עם העביד האחראי עליו, או עם העובד הצמוד אליו. לא פעם יש תחושה שממשהו מול הילד תקוע, הוא חש לו בנוח איתי, גם אני לא פתוח איתו, זה אכפת, זה כואב, מצער כל כך. אבל אם נהפוך את הגישה שלנו כלפי המעביד או העובד הצמוד, אם נשנה את החשיבה שלנו על הילד, אם נתחיל לראות אותם באור טוב וחיובי, נתחיל לראות את המעלות הייחודיות שלהם, את היתרונות שלהם, את התועלת הגדולה שיש להם להציע, נגלה שאותו אדם, לא משנה אם הוא הבוס, אם העובד, הבן, החברותה או השכן, לא משנה מי זה, הוא שינה לחלוטין את היחס שלנו, את היחס שלו כלפינו. למרות שהוא לא ראה ולא שמע את מה שהשתנה, אבל הוא הרגיש. הוא הרגיש היטב, וזה עובד וזה בטוח, מי יותר, מי פחות. אבל אומר רב קובצקי, זה בוודאי משפר משמעותית את המצב. בין שהתרחק ונעלם, וכו' וכו'. עכשיו הוא מספר פה את הסיפור, הוא אומר, זה סיפור אמיתי לחלוטין, למעט שינוי השם שמתבקש, אנחנו מביאים אותו מפי ידי המייסר. הוא מספר, היא נקשה על הדלת מקישות קלות ועדינות, כי רוצה ואינה רוצה שהדלת ייפתח. היא רוצה שהדלת ייפתח כדי שתוכל לפרוק, לשחרר, לפתוח את סגור ליבה, אבל היא גם לא רוצה, כי הפחד לחשוף ולהיחשף, ליותר במילים את מה שקרה, לפרוס את התמונה מלאה, הפחד הזה עדיין כאן, משתק אותה כמעט לחלוטין. ואז דלת הבית נפתחת, בעלת הבית מקדמת את פניה בחיוך, את פניה אורחת. הרי הבית שלה בטוח בדיוק בשביל המטרה הזאת. היא רגילה באורחים שבהם לשפוך את ליבם, לבקש את צו ותושייה במגוון של נושאים. האורחת של הערב נראתה בדיוק הזאת, נסערת, מרגשת, וגם מודגת. גם הרב, רב דוד מייסטד, רבה של קהילת קהל חסידים בנווה יעקב בירושלים, הוזק מיד. מתח חשמל באוויר זעק שסיפור חיים מסעיר במיוחד, עומד להיחשף כאן. וזה מספיק חשוב כדי לעשור את כל העיסוקים הבוערים. הרוח החופית הירושלמית שרקה בעוז מבחוץ. גיצי הברד עלו בכוח על החלונות והבית פנימה. על יד תנור מושג וכוסות תה מעבילות, פתחה אישה את סיפורה. היום היא אומרת, היום ימלאו שנתיים מאותו ערב. היא אמרה זה כאילו מובן מאליו, במי ומה מדובר. הערב ימלאו שנתיים, הערב הראשון שבו רובי לא חזר הביתה. בחר לעצמו מקומות אחרים לנהל את חייו, זה כל מה שהיא הצליחה להגיד. ואז היא פתחה בבכי סוער. כשהיא נרגעה קצת, אז היא התחילה לספר שרובי היה ילד מצטיין, הפרח של הבית, לא יודעת מה קרה לו. בשלב מסוים הוא פרק את עול המסגרת הלימודית, חיפש מסגרות אחרות, חיפש עיסוקים אחרים. עברה הבית נהפכה כאובה, מתוחה. ראינו את הילד קמל מול עינינו, ואין לנו איך להושיע. היא מנגבת דמעה שוררת. היא אומרת, ואז אחרי שהידרדרות נמשכה ברצף כמה חודשים, הגיע הערב הזה, תזיים בטבעי תשס"ב, היה קר חורפי, מבחוץ, כפור מבפנים, כי זה היה ערב שחורפי, כבר לא חזר הביתה. חיכינו לו ערים, ניסינו להבין מה קורה. היינו רגילים שהוא חוזר בשעות מאוחרות, אבל רק לקראת השעה 2 בלילה, הוא התקשר, ביקש שלא נדאג, כי טוב לו. הוא לא מתכנן לחזור. ברגע אחרי זה הוא ניתק את השיחה. ניסינו לחזור אל אותו מספר, זה היה טלפון ציבורי, ובאמת מאותו יום רובי ניתק קשר. לא מגיע, לא מבקר, לא רוצה לשמוע, לא רוצה להכיר את המשפחה. פעם בתקופה אנחנו מקבלים איזו דרישת שלום מהמסעות שלו בעולם הרחב, או מישהו שראה אותו אי שם בעיר זרה ונידחת. אבל הוא לא רוצה שום קשר איתנו, בורח מאיתנו כמתחווי קשר. והאמא פותחת שוב בבכי ואומרת, זה קורה הלב, אני לא מפסיקה לחשוב עליו. מה קורה איתו, איפה הוא, מה המעשים שלו, מי דואג לו, זה כאילו אם ככה נלקחה ממני חתיכת לב ונשלחה לבלתי נודע. הבושות כבר לא מעניינות אותי, מה יגידו, יגידו השכנים, זה כבר לא נושא, יש רק נושא אחד. רובי שלנו, ילד פרח שנעלם בין האצבעות, שהחליף באר מים חיים בבורות נשברים של צחנה וזוהמה, את לא עומדת ביגון לזה, מה אני יכולה לעשות? הרב והרבנית הזינו בקשב רב לדברים של האמא, לכאב הלב הנורא, והמייסר שמצבץ בכל פינה, בכל מילה ובקע מכל דימה, הבקשו ממנה לשתות משהו, להירגע, לשבת בנוחות על הספה, להשיב את ולנסות להשיב את נפשה. ואז הרבנית התחילה פתחה באיזו הצעה מפתיעה. היא אומרת, לכוח הרגש שלנו, כל כך, הוא כוח חזק מאוד, אנחנו לא מודעים לעוצמות והיכולות שלו. עכשיו הרגש כלפיו קשה מאוד, הוא יושב כל כך, התרחק מההורים, והתחושות כלפיו נעות בין זעם לאכזבה, וצער לתסכול מתמשך. בואו ננסה לשנות דיסקט, אמרה הרבנית, פרשה את ההצעה המהפכנית. אני מציעה שמהיום ואילך, מדי יום ביומו, תנסי למצוא שעת ערב רגוע. ותכתבי לו מכתב מרגש ומחמיא על הצדדים היפים שבאישיות שלו. נכון, זה לא קל, הרי הדמות שלו מצטיירת דווקא דרך הצדדים הטובים והקשים. הרי הבבואתו יוצר תחושה לא נעימה, אבל אפשר לנסות להיזכר בחוויית ילדות מעוררת נוסטלגיה, או במידה טובה שטרם חלפה. האישה מביטה ברבנית מופתעת. ברבנית המשיכה. ואז פשוט לכתוב לו מכתב, למשל, רובי שלי, אתה נמצא רחוק. אבל אני יודעת שבתוך הלב שלך בוער זיק של געגוע להורים, לבית שבו גדלת, היית ילד כמו משפחתי, אהוב ואוהב. ואין ספק שזה לא עזב אותך לחלוטין. או לדוגמה, רובי היקר שלי, אני יודעת שאתה ילד עקשן, אבל אני זוכרת היטב את כל הפעמים שהעקשנות הזאת הובילה אותך להצטיינות ולהישגים מפתיעים. רובי, יש לך כוח עקשנות מבורך שטבוע בדם שלך, ובוודאי כל מה שתרצה ותשאף, תצליח להשיג. העיניים של האישה היו פעורות בתדהמה, הרי כל כך קשה להאמין שהיא תוכל להביע רגשות חיוביים כלפי רובי. אבל הרבנית הסבירה, הוסיפה ונתנה דוגמאות למחבר. היא כיוונה והדגימה איך אפשר למצוא גם ברובי נקודותו. הוא עדיין פשוט לעלות על הכתב. תכתבי לו מכתב, כל יום, תחמיא לו בחום, באהבה. כמעשה אימא לבנה, יקירה וגאוותה. את המכתבים האלו הוא כמובן לא יקרא ולא יקבל, אבל את, עד זאת שתקריא אותה מדי, סליחה, מדי יום ביומו, תקריא שוב ושוב את המכתבים האלה. עד זו שתקריא אותה מדי יום, סליחה. ביום הראשון נכנס העת מקסס, העת הדק. האם בקושי הצליחה לרשום את שלישיית המילים רובי היקר שלי. הרגשות הכואבים הציפו אותה, היא התקשתה לכתוב לו, היא לא הייתה מסוגלת להביע יותר מכך. ולכן היא חזרה וקראה רק את שלושת המילים הללו, פעם אחרי פעם, שוב ושוב ושוב ושוב. אחרי כמה ימים כבר הוסיפה מחמאה אמיתית מפרי איתה, רובי המתוק שלי, אני בטוחה שאתה עדיין מחייך לחברים שלך. חתמה את השם שלה, וקראה את המכתב שוב ושוב ושוב. וככה במעטפה חומה גדולה נערמו המכתבים אחד מעל השני, אוצר שלם של ניירת מסירת לב ונפש, מלב אמא אוהבת ומתגעגעת, שמצפה לבן שלה האהוב הרחוק כל כך. המכתבים הראשונים היו קצרים, אבל אחרי זה הם הלכו, התארכו עוד ועוד. המכתבים האלו לא הלכו על נפשה, להפך. הם הגבירו את תחושת הכאב, הגדילו את צעת הצער, אבל עם זאת הם הפכו את האכזבה לגעגוע, את התסכול לרצון ואת הזעם, להשתוקקות לראות אותו שוב. ככה נמשך כמה חודשים, מאמצע חודש טבת ועד חודש ניסן. כשהגיע חודש ניסן, עם ההכנות הבאורות, חג הפסח, האמא המשיכה להקפיד על כתיבה וקריאת מכתב המחמאה היומי לרובי, גם במחיר דקות שיתוק יקרות מההכנות לחג. ואז זה קרה, רבותיי, זה היה בליל בקעת חמץ. אחרי הכנות רבות, ניקיון נוצץ, נבדק החמץ, שלו הכנות ליל הסדר. גם באותו ערב האמא יושבת וכתבה מכתב שישמעאל לרובי על החוש הניקיון האסתטי שלו, שעמד לה לעזר בעת ההכנות לפסח. באותו ערב קטע טלפון צלצול את השקט. אמא, זה רובי, אני יכול לחזור הביתה לקראת פסח? ככה בפשטות, בקצרה, 9 מילים ברורות וחדות. לקח הזמן להתאושש מהאלם. אפילו את הקול שלו כבר בקושי זיהתה. היא אמרה, כן, בשמחה. סתמי כזה, כאילו הייתה מוכנה לשאלה הזאת כל רגע. רק כשהיא שמעה את הצליל של הניתוק, הבינה שהשיחה הסתיימה. האלם והתדמה הפכו לציפייה כוססת ציפורניים. אחרי 40 דקות נשמעו נקישות על הדלת. בחור צעיר עמד שם, לבוש ברישול משהו. על הפנים שלו היה חיוך מבוכה, בגבויות של עיניים עלו דמעות חרטה וגעגוע. הוא נכנס הביתה, הסיר את התיק מעל הכתפיים בטבעיות והודיע, אחרי שהייתי בכל העולם, חזרתי למקום הטוב בעולם. אמא עמדה בקצה הסלון, מסרבת להאמין למה שהיא רואה, היא סמיקה, החבירה. הלב של העולם בפרעות, האווירה הייתה טעונה קצת, אבל כל דקה שחלפה, שחררה את הלחץ, הרפתה את המתח, והפכה את המבוכה לגעגוע גדול וצורב בין אמא לבין אהוב. בין בן שהתרחק לאמא מתגעגעת, שרק מחתה באושר, רק מחתה באושר את הדמעות של אושר, דמעות של אושר ושמחה. לא יודע מה לעשות עם עצמה. מה באמת? אך הצליחה להוציא תגובה עניינית וקצרה. מסרבת להאמין להתפתחות האחרונה, אז אמר, כן, באמת, באמת, ואז כבר זולגות עיניו של הנער דמעות. וכך הם ישבו שעות ארוכות על הספה, והוא סיפר וסיפר וסיפר. סיפר את כל מה שעבר עליו, כל מה שקרה, הוא הודע פשוטה, ביקש סליחה מעומק הלב. בסוף הוא חשף את הסוד חזרה הביתה. לא יודע למה, אמא, אבל בכמה חודשים האחרונים, מאמצע החורף, אני התחלתי להרגיש שאין בעולם מישהו שאוהב אותי יותר כמו אמא. אין בעולם מקום שאני אהוב בו כמו הבית שלנו. פתאום התחלתי להתגעגע לאמא שלי. הרגשתי שאני חייב לחזור הביתה, שאני חייב לחזור אליה. קליתי את זה במשהו זמני חולף, אבל התחושה הזאת הלכה והתחזקה עם כל יום שעובר. בשבועות האחרונים הלב שלי כבר ממש התפוצץ, אני מרגיש שאני לא מסוגל לעמוד בזה. אני מרגיש שאף אחד בעולם לא באמת אוהב אותי. שבשום מקום אני לא באמת רצוי, אף אחד לא באמת רוצה בקרבה שלי, חוץ מאמא שלי, כמובן. זה היה לי קשה, כל כך קשה, אבל בסוף מצאתי את האומץ והתעוזה. פשוט עשיתי את זה, התקשרתי והגעתי, כי אין אף אחד שאוהב אותי בעולם כמו אמא שלי, אני בטוח. עלי לבדיקת חמץ, כבר התפוגג לנוכח קרני השמש העולה. רוח של שחר חדש נשבה בעדינות. אני בממלכתיות את הווילון הגדול בסלון. ואז הביאה אמא את צרור המכתבים שכתבה, וגילתה את סוד המגנט. בחודשים האחרונים, רובי שלי, החלטתי להתגעגע, שמתי בצד את כל הכאב והאכזבה, והתחלתי לראות בך רק את הטוב, לחשוב עליך. רק דברים טובים, להחמיא מכל הלב על כל מה שיכולתי. לא יכלתי להיות כאן לשמוע, אבל לא, אתה לא יכלת להיות כאן ולשמוע, אבל נשמה שלך, הלב שלך הרגיש. ועכשיו אתה כאן, כי המכתבים הללו עשו את פעילותם, חיברו אותך חזרה הביתה. קשר של לבבות חזק יותר מכל קשר פיזי, מכל תקשורת אחרת. כשהתחלתי לחשוב כמה אתה טוב, כמה אתה מיוחד, התחלת לחשוב את אותו דבר, וזה מה שהביא אותך חזרה הביתה. ממשיך ואומר הרב קובלסקי אחרי הסיפור הנפלא הזה, כמה כאב אינסופי, אוקיין של צער, אכזבות, תסכולים, מתלווים לקשרים שנפרמים בין הורים לילדים, בין מלמדים לתלמידים, בין שותפים בעסקים, בין חברים משותפים. שוטפים לא פעם את היחסים הבין אישיים בתוך המשפחות, בין אחים ואחיות, דודים ואחיינים, בין שכנים קרובים. הלב זועק, בוכה, מבקש לקרוא ולצעוק, היחסים מתעררים. הקשר איננו, הסכסוך הולך ונוצר, ואנחנו לא מצליחים להשיט את סוד בנפשנו מה עושים. איך עוצרים את ההידרדרות? איך משנים את המצב? יש לנו יכולת לשנות, זה תלוי רק בנו. בואו נהפוך את הראש, נשנה את החשיבה, נראה את הטוב, נתמקד בו, נשאיר אליו ורק אליו את המבט. כן, גם השכן שמרגיז לפעמים. בואו נראה כמה הוא מתאמץ בכיבוד הורים, מערך את ההורים הקשישים שלו מדי שבת. גם זה שיושב בסוף השולחן בבית הכנסת, שהיינו רוצים איתו בקשר, אבל זה לא הולך. בואו נחשוב איך התפילה שלו נעימה וקולחת. כן, והתלמיד שיושב בשולי הכיתה ומפריע מדי פעם, או הרבה פעמים, האם לא שמנו לב שהוא ויתר לתלמיד אחר על הכדור? אולי נוכל, אולי כדאי לומר את זה בקול, לעצמנו. אולי כדאי לרשום את זה על פתק ולקרוא לפני השינה. וגם הבת שלאחרונה הדרדרה בלימודים, והבן שמעדיף לסחר במקום להיות את השיעורים. אולי ננסה לחשוב כמה הם חייכנים ומפרגנים, כמה הם טובי עין ולב. והחבר, אותו חבר שמתנסה עליה בשבועות האחרונים, האם זכרתי לחשוב שהוא כישרון גאוני, מבריק? בואו נראה את הטוב, נחשוב טוב, נתמקד בטוב שיש בזולת. ובכל זולת יש כל כך הרבה טוב, נתחבר לטוב הזה. בואו נשכנע את עצמנו כמה הוא טוב, כמה אותו אדם שכרגע רחוק, אבל הוא בעצם מלא בטוב ונדיר, בצדדים היפים שבאישיות שלו. גם המיוחדת ונפלאה הנשמה שלו. התוצאה ברורה, אומר הרב קובלסקי. ברגע שנשתכנע שאותו פלוני הוא באמת טוב, אישיות חיובית ומהירה, הרי ברור שהשדר הזה יגיע גם אליו. ברור שהלב שלו ירגיש את השינוי הזה כבר באותו רגע. ואת התוצאה המבורכת, אנחנו נרגיש מיד. והוא מסיים שבמשפחה אחת, ברוכת ילדים, מלאה שמחת חיים, נוצר סכסוך עצוב, מתמשך בין האחים והאחיות, עבירה הבית הייתה טעונה, לא נעימה, ההורים היו עובדי עצות. הם פנו לאחד מרבני הדור שליטה, מה עושים? איך מחזירים את הבית לפסים שפויים של אהבה ואחווה בין האחים והאחיות? הצעה הייתה רבחנית. במשך השבוע, כל אחד מההורים והילדים יחפש נקודות חיוביות והתנהגויות טובות אצל שאר בני הבית, ורשום אותו לדף כדי שיזכור אותם. שיזכור אותם טוב. ובסעודת שבת יעמוד כל אחד מהאחים בתורה ויאמר מה מצא, איזה נקודה חיובית מתנהגות שלהם עולה בחכתו על אחים ואחיות שלו. בשבוע הראשון זה היה נראה קצת מוזר, עם הזמן זה נכנס לתלם, והילדים פשוט התחרו מי ימצא נקודה חיובית יותר, מי יעלה על נקודה חיובית סמויה יותר, מי יצליח לפתח מעלה גלויה פחות. התחרות על המילים הטובות הלכה והעמיקה, דוחקת החוצה את האווירה האחורה, את השנאה והמחלוקת. והאמת והשלום באיבו. אם תראו ברחוב ילד שעוקב אחרי אח שלו ומחפש לראות ועושה משהו טוב, אז תדעו, מסיים הרב קובלסקי, שהעד הזה הוא המשפחה הזאת, שימצא נוהג בריא וכדאי כל כך. תנסו את זה בבית, מומלץ בחום, עובד ומצליח תמיד. אנחנו משחרם היום, זה היום מדיילולי, של הגאון רב נוסן גשטטנר זכר צדיק לברוכה. סיפר רב הגאון רבו רוחס שבשעות התנאי, כשהוא מתעסק בקודש בעריכת ספרים, הוא התעסק פעם בעריכה של ספר השלו הקדוש, שמביא הרבה מאמרי חדש לא ידועים כל כך, ספרים קדמונים בניג לאומניסטר שלא נמצאים בהקסק ביד, אלא רק בעוצרי ספורים או במכונים מסוימים. אז לכן הוא שאל את רב נוסן גשטטנר לפני כמה שנים, כיוון שיצא לאור תוכנה תורנית שמופיעים באלפים ורבבות של ספרים, חדושים גם ישנים, שבלחיצה קלה מוצאים במהירות את המקור, והמקום המדויק של אותו מאמר, חוסך הרבה זמן, האם מן הראוי שישתמש בזה לצורך המלאכה שלי? ענה לו הרב גשטטנר, שאין דעתו נוחה מזה, כי זה גורם שיפסיד את העמול והגיע בתורה, כי מתרגלים על ידי זה לא להפעיל את המח והמחשבה, להן היטב, לברר כל דבר על בוריו. הרצון של הקדוש ברוך הוא שכל אדם יתייגע ויעמול בתורה עד שישיג את הדרך המכוונת. אם יהיה לו כזה תקליטו, הוא ישתמש בו גם השאר דברים. אם יהיה לו איזה קושייה או תמיעה, סופק בהלוכה, אז הוא ישתמש בזה, והוא כבר לא, והוא יפסיד את העמול והגיעה. הוא אומר, כי לא ימלט שימנדו, הוא מתקשה באיזה עניין, אם הוא מפעיל את המחשבה, הרי יעלה בידו יישוב הגון, ואז גם יתיישבות לו עוד כמה קושיות ותמיעות. הוא הוסיף ואמר לי שבהבטה בעין ובספר, הוא מכיר מיד אם זה חובר על ידי אומן והגיע, או על ידי שיפוש באותו תקליטור. ואנחנו עם דף רגיל בהלוכה, על איזה איסור מלוכה עוברים בהשקיעת קרקע, ומדוע אסור לרוץ על גבי הסבים בשבת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע בשלוחה אחד, ונלמד גם אנחנו את עניין הדפים בהלוכה. השקעת קרקע שיש בצמחים במים, אסורה בשבת משום מלאכת זורע, כיוון שהמים מסייעים לצמיחת הזרעים, וגם ההשקעה, שלא מועילה לצמיחת זרעים, אבל מועילה לשמור מצבם, גם היא אסורה. ולדעת פוסקים רבים, השקעת קרקע אסורה גם משום מלאכת חוירס, כי המים מרפים את הקרקע ומכשירים אותה לחרישה. ויש אומרים שאין איסור חורש בהשקעה, גם בקרקע שעומדת לחרישה. קרקע שלא מועילת לחרישה בכלל, ואין בצמחים, או שיש בצמחים שההשקעה לא מועילה להם בכלל, למשל, אם השקו אותם במידה כזאת שתוספת מים לא משמעותית בשבילהם, שם יהיה מותר לשפוך מים, כי אין שם חרשה לשפיכה של מים בכזאת קרקע. ואין בהשקעה כל זריעה. אסור לטול ידיים על גבי צמחים, אם ייתכן שיש תועלת בהשקעה, אבל מותר לטול ידיים על גבי קרקע, שאין בזה איסור חוירש, במקום שאין, שבו אין צמחים יונקים מהקרקע, למרות שהמים יזחלו והגיעו לצמחים. בקרקע שיש בעצים, ייתכן שאסור לטול ידיים, כי אם במרחק גדול מעצים. ולמה? כיוון שיניקת שורשי עצים מתפרסת לרדיוס רחב מאוד, עשויה להגיע עד למרחק של כ-14 מטרים. מכיוון שצינור הניקוז שלו פתוח לקרקע, כיור שהצינור הניקוז שלו פתוח לקרקע שיש באיסור חוירש שזורע, אם הצינור קצר במים זורעים ישירות אל הקרקע, אסור לשפוך מים לצינור, לכיור. ואם הצינור ארוך, באופן שמיים זורקים לאורכו במשך זמן, מה? רק אחרי זה נשפחים לקרקע, יש מתירים לשפוך מים לכיור ויש עשרים. מותר ללכת על גבי הסבים בשבת, למרות שזה עלול לגרום לתלישת הסבים, כיוון שאין כוונת להולך לזה. אין הכרח פסיק רשע שיתלשו הסבים גם. גם כשהם ארוכים והולך יחף, שאז מצאו שנדבקים ברגליים, עדיין אין פסיק רשע שיתלשו. אבל יש להימנע מרצה, אולי גם הליכה מהירה על גבי הסבים ארוכים, כי באופן כזה יש פסיק רשע שיתלשו הסבים, ובגמרא הסמיכו את זה לפסוק במשלי, ואץ ברגליים חוטא. ויש מי שאוסיף טעם, שאנחנו מניחים שבמהלך הריצה יתלשו הסבים כאלה שמפרים לריצה, ונוח לו שיתלשו, ולכן צריך להימנע מריצה, למרות שתלשת הסבים היא מנוח לו שאין הצליחו לגוף. וגם מקלקל. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו שחז"ל אסור להשתמש בעצים בשבת מחשש שמא תוך כדי שימוש המשתמש יתלוש בכוונה עלים, ענפים או פירות ויעבור לאיסור מלאכת קוצר. עשבים קנים רכים מאוד ועלי ירקות מותר להשתמש בהם בשבת, למשל לשבת עליהם או להניח עליהם חפצים. אבל קנים שדרכם להתקשות אסור להשתמש בהם גם כאשר הם רכים. מי שטיפס על עץ בשבת בשגגה, מותר לו לרדת, למרות שבשעת ירדתו הוא משתמש בענפי עליהן ובגזע, אבל אם הוא טיפס במזיד, יתכנסו אותו חז"ל שישאר על גבי העץ בשבת. וכדרכנו נפליג מהימים אחורה ונזכר במה שלמדנו לגבי פרי שאין דרך בכלל לסחוט אותו לצורך שתיית המיץ, גם אם הדרך לסחוט אותו לצורך טיבול מאכלים וכדומה, יהיה מותר לסחוט אותו לשם שתייה. וגם אם רגילים לסחוט אותו למשקה אחר כגון מים מתוקים, זה שייתן טעם, המנהג להקל ולסחוט אותו בשבת. אבל אם הדרך לסחוט אותו בפני עצמו ורק אחרי זה להרבב אותו במשקה אחר, כמו שנהוג בימינו, במיץ לימון שהוא לא משמש כמשקה בפני עצמו, אבל עם זאת הוא נסחט ונארז בבתי החרושת בפני עצמו, ואחרי זה מערבבים אותו במאכלים ומשקאות, אז יהיה אסור לסחוט אותו בפני עצמו לשם שתייה, אבל מותר לכתחילה לסחוט אותו ישירות לתוך המאכל, כי באופן כזה אין איסור של מפרק משקה ממייכל. דף רואים מתלמוד בבלי, מי היה פסק ההלכה בבית הנוסף? והאם אפשר לנדב נסוכים? ומדוע הקדוש ברוך הוא אוהב את מנחת תעני? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת הנוחס בדף ק"ד. ובשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור לפיומי, פי הרבנים הגאונים, ולרוות נחת. כי הנה נחלוך מחוי בסלבובס. בשער הבחיר פרק ד' כתוב, והרביעית, סימן החוכמה הנראה במיני שער החיים מקוטנם ועד גודלם. מהספר סוד השמחה מביאים פה תיאור מרתק על בעלי חיים. הבוירי סבורך קבע לכל בעל חיים מאיזה מזון יהיה ניזון ונותן לו אמצעים ויכולות ייחודיות להשיג את אותו מזון שדרוש לו. העטלפים ניזונים מחרקים, הם מסוגלים לקרות חרקים תוך כדי שהם עופים באוויר. גם בחשיכה מוחלטת הם נעזרים איש מזה בשיטה מתוחכמת של איתור ברדאר. הם מפיקים מהגרון שלהם צלילים אלכוהוליים שמאפשרים לי להבחין בחרקים שמעופים עד למרחק של 20 מטר. הצלילים פוגעים בעצמים שמסביב וחוזרים אל העטלף שהוא קולט אותם על ידי הפרקסות הגדולות שלו. אותנו מגיע כדי לסרוק את האוויר, ואת הידים החוזרים שהוא קולט, את ההפרעות של הצרות בידים החוזרים הוא מעמד במוח, וככה נוצרת את התמונה של סביבה, של המיקום המדויק של הטרף. לעומת זאת, חלק מהחרקים שמהווים טרף פוטנציאלי עבור העטלף, הם מצוידים בשיטות התחמקות מדהימות, שבלעדיהם הם היו עלולים להיכחד. כך למשל הגמל שלמה. יש לו גלאי רדאר טבעי שמוצאים במרכז החזה שלו. כשעל אדום זה פעימות הקול של העטלף, ככה הוא חמק ממנו. ויכול לדומה של ניחנים גם הרינימל הבוגר, החגב האמריקאי, ראש הדונלד. לעומת החרקים שמזהים את פעימות הקול של העטלף וחומקים ממנו, יש חרקים אחרים שקוראים ססי עץ מנומרים. הם ניחנים במשבש רדאר, הם מפיקים צרחות אלכוהוליות שמשבשות את הרדאר של העטלף ומזהירות אותו מפני התא המלוכה שלהם. עד כאן בעניין הזה. לקראת סיום, מחפי ציב החיים, חובץ חיים יומי. בכלל חצי י"ד מעורר חובץ חיים על החובה של אדם למנוע את בני ביתו מלדבר לשנור ולחנך אותם כבר מילדותם. הגודל החשיבות מביאים בביאור מוספים מדברי החובץ חיים במקום אחר, שכשנתבונן היטב נמצא שסיבת פרצת האבון המר של השנורא היא מחמת שכל אחד הורגל מנערותו לדבר מה שהוא רוצה בעין מוחה, והוא לא מלא על דעתו שיש חשש של איסור בדבר. ולכן גם מבגרותו, כשנודע לו שיש איסור, קשה לו כבר לשנות את הטבע. אבל אם אבא שלו מזהיר אותו, מרגיל אותו מנערותו, אז היה כבר נטוע בו, והיה קל לגדור את עצמו במידה הקדושה של שמירת הלשון. אבל העיקר מהר חובץ חיים, העיקר זה הדוגמה האישית, שבלעדיה כל דברי המוסר לא יעזרו, וכלשונה תורה, וביותר אזהיר את, יזהר את עצמו, לעולם, שלא ישמעו אנשי הבית מפיו שום דברי גנאי על חברו, כי אם הוא בעצמו יעבור על זה, לבד האיסור בעצמו, שוב לא יהיה לו שום פתחון פה למנוע אותם מזה. על פי הרוב, תלוי הנהגת אנשי הבית בעינים, כאלו אחר הנהגת בעל הבית בעצמו. אחרי זה גדולה יש לכל אחד ואחד שיש לו בית. בביאור המוסף הם מציינים כי גם באופן שמותר וגם מצווה לספר לבנים בגנות אדם אחר, כגון שהוא רואה באדם אחד שמוחזק במידה מגונה, כגון גיא וכעס או שם דוטרות, בטלן ותורה, הוא רוצה להזהיר את הבנים שלא יתחברו איתו, שלא ימידו ממעשיו. כתוב החובץ חיים שמצווה עליהם גם לבאר מדוע הוא מספר בגנותו. יש לו אבוא לתמוע שהוא סותר את עצמו, כי פעם אמר שאסור, עכשיו הוא מספר בעצמו. עד כאן המדור החפי צים בחיים. ולסיום, התחזקות יומית. הרב הקודש הרבי יצחק מבורקה נסע פעם עם חבר שלו, העגלון לא מצייר אותם הרבה. אותו חבר התרגז, רב עם העגלון כל הדרך, אבל הרבי יצחק שתק. שאל אותו אחרי זה, וזה לא מרגיז אותך? ענה לו רבי יצחק, מרגיז, חז וחלילה, כשיצאתי לדרך, אמרתי שייתכן נצטרך לסבול, קיבלתי על האיסורים בעבר. אז עם אלה, מה יש לי להתרגז עכשיו? אם נעמוד לפני עניין שעלול להביא אותנו לכלל כעס, נשתדל להתכונן מראש במחשבה שייתכן שנגזר לנו משמיים איסורים, ובכך לא נגיע לכלל כעס. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא ושבת שלום עם הרבה הצלחה וכל טוב בכל אשר נפנה, ברוכנות ובגשמיות.